פעם שעברה התחלנו לדבר על הזמן וניסיתי להראות שם שיש איזושהי תפיסה בהלכה שהזמן זה סוג של יש קיים שהוא יכול לחולל דברים או להוות סיבה לדברים אפשר להתפיס פה ובסוף סיימתי עם איזו דוגמה הלכתית דרך סוכה יש כמה וכמה דוגמאות הלכתיות שאפשר לראות את אותה תופעה שהזמן בעצם נוטל חלק בהגדרה של דברים ראינו שסוכה למשל זאת, זה לא האובייקט שבניתי נגיד, בניתי איזה פרגולה שלפי ההלכה קשרה לשמש כסוכה זה עוד לא סוכה רק הפרגולה הזאת כאשר היא משמשת לסוכה בחג הסוכות רק אז היא סוכה אחרי זה זה בכלל לא סוכה לא שהקדושה שלה פוקעת אלא שהיא עצמה פוקעת היא כבר לא סוכה יש איזה עוד דוגמאות הלכתיות אבל אני לא אכנס אליהם כאן אני רוצה עכשיו קצת להיכנס ליחס בין בין הזמן לחלל והשאלה השאלה של חזרה בזמן וכל מיני דברים מן הסוג הזה כיוון שאני רוצה לנתק את זה מהשאלה הפיזיקלית של חזרה בזמן אביו של יקיר אהרונוב מאוניברסיטת תל אביב זה פיזיקאי ידוע שהוא מאוד אוהב להשתעשע בשאלות של חזרה בזמן האם אפשר לחזור בזמן או לא אבל עד שאנחנו משתעשעים בשאלה אם אפשר לחזור בזמן צריך לשאול את עצמנו האם בכלל המושג הזה מוגדר חזרה בזמן או שמדובר באיזה נונסנס זאת אומרת ההגדרה המושגית היא תנאי הכרחי לזה שאפשר יהיה לשאול את השאלה הפיזיקלית זאת אומרת אם הדבר הזה בכלל לא מוגדר אז אין מה לשאול האם בפיזיקה אפשר לעשות את זה או לא קודם כל צריך להבין האם יש משהו כזה בכלל אני שדיברנו באחד הנושאים הקודמים עלה העניין הזה של הקדוש ברוך הוא והסתירות הלוגיות אז אמרתי שם שהחוסר היכולת של הקדוש ברוך הוא להתגבר על הלוגיקה זה לא פגיעה בכל יכולתו בגלל שאין דבר כזה להתגבר על הלוגיקה זאת אומרת נגיד זה שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות משולש עגול זה לא בגלל שחסר משהו ביכולתו זה שמשולש עגול זה צמד מילים שאין לו פשר הוא לא אומר כלום דבר שהוא משולש הוא לא עגול יש איזו טעות נפוצה בשימוש במונח חוק או בלבול נפוץ בשימוש במונח חוק אנשים חושבים שחוקי הלוגיקה זה כמו חוקי הביולוגיה או חוקי הפיזיקה אבל זה שיתוף השם אין דבר כזה חוקי לוגיקה חוקי ביולוגיה או חוקי הפיזיקה הם חוקים שמישהו חוקק אותם כמו חוקים של מדינה שיש מישהו שחוקק אותם ויכול היה גם לחוקק אחרת חוקי הלוגיקה אף אחד לא חוקק הם פשוט כך המשולש הוא לא עגול, לא בגלל שיש איזשהו חוק שאוסר עליו להיות עגול, אלא כי משולש הוא לא עגול. אז זה לא שיש איזושהי מגבלה שהקדוש ברוך הוא לא מצליח להתגבר עליה. משולש עגול, אין דבר כזה. זה, כן, דוגמה לדבר, היה פשוט לפני כמה...
גם ידיעה ובחירה.
כן, אני חושב שסביב זה זה עלה. אז אולי הבאת, שם את הדוגמה שפשוט השתמשתי בה לפני כמה זמן שמישהו שאל אותי משהו כזה אמרתי לו האם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות קיר שעוצר כל פגז כנראה שכן האם הוא יכול לעשות פגז שחודר כל קיר גם כן האם הוא יכול לעשות שניהם ברור שלא כי אחרת מה יקרה כשהפגז שחודר כל קיר יפגע בקיר שעוצר כל פגז או שהוא יעבור אותו או שהוא לא יעבור אותו זה חוקי לוגיקה, נכון? אם הוא יעבור אותו אז הקיר לא עוצר כל פגז אם הוא לא יעבור אותו אז הפגז לא חודר כל קיר אז לכן את שניהם ביחד אי אפשר לעשות
אבל חוקי לוגיקה שאנחנו חושבים אותם נכונים זה היחידים שקיימים? אין לך עסק אחרים שאפשר...
לא, אני אומר, אם אנחנו טועים אז זה פשוט לא חוקי הלוגיקה
לא, יש לוגיקה אחרת, לא...
בסדר, זה פשוט לא חוקי הלוגיקה פשוט טעינו זה כמו בחוקי הפיזיקה אבל יש חוקי פיזיקה שבהם טעינו ואז מה זה אומר? שגם אני, לא כקדוש ברוך הוא אולי יכול לעבור עליהם או לחרוג מהם כי אין בעיה לחרוג מהם זה פשוט לא החוק הנכון אבל אני אומר, בהנחם, בחוקי הלוגיקה הנכונים לא בטוח אם אני יודע אותם נגיד שאני לא יודע אותם אבל את חוקי הלוגיקה הנכונים להם גם הקדוש ברוך הוא כפוף זה, במובן הזה, זה כן, אני כן משווה את זה לפי
זה. זה לא כפוף, זאת אומרת, אין משמעות.
כן, זה לא כפיפות.
אין משמעות להגיד כפיפות בכלל.
הקדוש ברוך הוא יכול לעשות כל דבר.
אז יש תורה אחת, לוגית אחת. אין כללי עסק אחרים שהם ברמה...
אני חושב שכל מי שמדבר על לוגית...
לא,
אז יש גם כמה לוגיקות, אבל...
גבור זה לא קשור ללוגיקות.
לא, אבל יש גם כמה לוגיקות, אבל זה לא... אנשים משתמשים בזה בטעות, לדעתי. למשל, אחת הפרשנויות לתורת הקוונטים זה שיש לוגיקה אחרת, לוגיקה קוונטית. ששם הדבר והיפוכו כן יכולים להיות, או לפחות חוק השלישי, הנמנע לא קיים, שאור, או X או לא X, אלא יש גם אפשרות שלישית, שגם זה וגם זה, או משהו כזה. אבל זו טעות, זה לא טעות, אלא טעות לחשוב שהלוגיקה הזאת פותרת משהו. אין לוגיקה אחרת, יש לוגיקה אחת. גם בתורת הקוונטים פיתחו עם הלוגיקה הבינארית. גם בתורת הקוונטים אפשר להוכיח הוכחות בדרך השלילה. שאם הוכחת שלא נכון, לא X, בזה הוכחת ש-X. אוקיי? זאת אומרת, אין אפשרות שלישית. אלא מה? יש לפעמים מצבים שנוח לפתח מודל מתמטי או לוגי שבתוכו אנחנו מגדירים דה פקטו איזה שהן דרכי עסק שהן אחרות, אבל זה לא באמת מייצג לוגיקה אחרת, אלא נוח לנו לתאר את מה שקורה בתוך התחום הזה באופן כזה, וקוראים לזה הרבה פעמים הלוגיקה של התחום הזה, אבל זה לא באמת לוגיקה אלטרנטיבית. זאת אומרת, הלוגיקה היא אחת, אין בלתה, לפחות נדמה לי ככה. כן,
הזכרת מקודם את השאלה של הידיעה והבחירה והקבלת את זה לסתירות הלוגיות, אבל עכשיו שאמרת שהזמן הוא יש במציאות, בניגוד ללוגיקה שאני לא חושב שהיא יש, כלומר זה לא משהו שהוא נברא, אלא זה היה קיים לפני הבריאה, אז דווקא שם אתה יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא יכול להיות מחוץ לזמן, כי הוא ברא את הזמן, אז הוא לא כפוף לחוקי הזמן, נקרא לזה, בניגוד ללוגיקה שהוא לא ברא אותה.
נכון, אבל זה שהוא יכול להיות כפוף מחוץ לציר הזמן, זה לא פותר את הבעיה. יש הרבה שכתבו שזה תשובה כאילו לבעיית הידיעה והבחירה, שהקדוש ברוך הוא מעל הזמן וכולי, פעם את המילים האלה. אבל גם אם נגיד שאני מקבל את הדברים האלה, אז זה עונה על שאלה אחרת. יש שאלה, מה קורה, על זה עוד נדבר, מה קורה עם מידע לגבי מה שאני אעשה מחר? אז אדם לא יכול לדעת, נכון? זה לא בהשגתנו, המידע הזה מחוץ לידיעתנו. אבל הקדוש ברוך הוא שהוא מעל הזמן, הוא שולח יד קדימה, כן, יד כביכול, את השכל שלו, גם זה כביכול, שולח אותו למחר ומושך את המידע אליו, הוא מעל הזמן. אבל אני שואל שאלה הפוכה, הקדוש ברוך הוא יודע את המידע עכשיו, האם מחר אני יכול לבחור חופשית? אני לא שואל איך הוא השיג את המידע על מחר, הוא השיג אותו, הבנתי.
זאת בדיוק השאלה של ידיעה ובחירה.
אבל השאלה שנייה היא השאלה של ידיעה ובחירה. אז להגיד שהקדוש ברוך הוא מעל הזמן, זה להסביר לי איך הוא משיג מידע על העתיד. כי הוא מעל הזמן, הוא יכול למשוך מידע מהעתיד. אבל אני לא, השאלה של ידיעה ובחירה לא עוסקת בו, היא עוסקת בי.
לא, אבל אם יש בחירה, אז המידע לא קיים. אם יש בחירה, אז המידע לא קיים.
על זה עוד נדבר.
המידע לא קיים.
כן, על זה עוד נדבר. אבל אני אומר, גם לכן אמרתי שאני לא מבין בכלל מה מדברים, אבל בהנחה שכן ומעל הזמן וכולי, עדיין הדבר הזה עונה על שאלה אחרת. לא על שאלת ידיעה ובחירה. והרבה, גם מפרשים וגם כאלה שמדברים על זה, הרבה מערבבים את שתי השאלות. זה שאלות שונות לגמרי. נגיד שהקדוש ברוך הוא מעל הזמן, זה לא עוזר כלום. הוא מעל הזמן ולכן הוא מצליח להשיג את המידע, אבל עכשיו שיש המידע הזה, הוא יכול גם לספר אותו לי. אני לא מעל הזמן. אז עכשיו יש לך בחירה מחר או אין לך בחירה מחר? ברגע שאני כבר יודע מה אתה תעשה. אז הוא לא יגלה לי. הוא לא יגלה לי, אבל הוא יכול לגלות לי. זה לא משנה אם הוא לא יגלה לי בפועל. קיומו של המידע, טוב, זה באמת אני לא אדבר. קיומו של המידע הוא הנקודה הרגישה פה. לא איך להשיג אותו. בכל אופן, מה שאני בעצם רוצה לומר זה ש יש ההגדרה הלוגית של הדברים הם תנאי לזה שנוכל לדבר עליהם, ובמובן הזה דבר שאי אפשר לדבר עליו, לא שאי אפשר לדבר עליו, שהוא פשוט לא מוגדר, הוא לא קיים, אז גם הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות אותו. כמו שהרמב״ם כותב גם במורה והרשב"א בתשובה מעתיק את זה, גם הוא אומר שהכללים הלוגיים מחייבים גם את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות ריבוע שהלחסונו קצר מצלעו. למה? כי ריבוע בהגדרה, הלחסונו ארוך מצלעו. זה כמו משולש עגול. כמו האבן שהוא לא יכול להרים וכל השאלות האלה. זה הכל אותו דבר. זה לא, זה פשוט טעות בהבנת המושג חוק לוגי. חוק לוגי זה לא חוק שאפשר לעקוף אותו ולא לעקוף אותו, והכל יכול יצליח לעקוף אותו. אין דבר כזה לעקוף, לעקוף חוק לוגי, זה אוקסימורון. אין דבר כזה.
לא חוק טבע.
כן, לעקוף חוק פיזיקלי אפשר, אבל לא לעקוף חוק לוגי. סתם מילים, אין דרך עוקפת שם בהקשר הזה. ולכן אם אני חוזר אלינו, צריך לבדוק מה המשמעות של המושג חזרה בזמן. האם יש לו בכלל משמעות? אם כן, אז אפשר לדון איך פיזיקלית, האם הפיזיקה מתירה חזרה בזמן או לא, והקדוש ברוך הוא אולי גם יכול לחזור בזמן, אם זה דבר שהוא מוגדר היטב, רק הוא לא אפשרי פיזיקלית, בסדר, הקדוש ברוך הוא מעל הפיזיקה, הוא יכול לעשות ניסים, הוא יכול להקפיא את חוקי הפיזיקה, אז הוא יכול גם לחזור בזמן. איפה אני יכול לבדוק את הדברים? אני יכול לבדוק את הדברים בתחומים שהם לא פיזיקליים. בעולם הפיזיקה, לא יודע, כל מיני, זה תחום נורא ספקולטיבי, אני לא ברור לי עד כמה אנשים האלה מדברים שטויות שם או לא. אבל יש בעולמות לא פיזיקליים שם אפשר לבדוק את זה, למשל בסוגיות של ברירה, סוגיות של תנאי, כל מיני סוגיות בהלכה, ששם נראה שמדובר על השפעה אחורה בזמן. וברגע שאנחנו מדברים על השפעה אחורה בזמן, זה חייב להיות מוגדר. בלי קשר לשאלה האם אפשר פיזיקלית לחזור בזמן, יכול להיות שאי אפשר. אבל אם זה לא מוגדר, אז גם במובן המשפטי אין משמעות לדבר על חזרה בזמן. למרות שהרבה פעמים אנחנו מרגישים, במובן המשפטי אפשר לעשות מה שרוצים. תגדיר את זה, אז זה יהיה החוק. מה הבעיה? אני יכול להגדיר כל דבר, כן, סוגיה של ברירה. מכירים סוגיה של ברירה, נגיד, לוקח יין מבין. אז אני לוקח חבית יין של גויים, ואני רוצה, כן, סגורה כמובן בחתומה בחותמו של כהן גדול, אחרת אסור לשתות, ואני רוצה לשתות אותה. אז אני אומר, שני הלוגים שישארו בסוף יהיו תרומה על היין הזה. עכשיו השאלה אם מותר לי לשתות. כי בעצם אם אני אומר ששני הלוגים שישארו בסוף הם תרומה, לא יהיו תרומה. הם תרומה עכשיו, אז עכשיו הפרשתי תרומה על איזה שהם שני לוגים שאני לא יודע להצביע עליהם, אבל הם מסתובבים פה בתוך החבית. ומוגדרים דרך זה שהם שני הלוגים שישארו בסוף כשאני גומר לשתות. בסדר, לא חשוב, אבל בסדר, אבל אלה שני הלוגים, אז את כל השאר אני יכול לשתות. עכשיו, על חשש, אני לא בטעות שותה תרומה, כי בהגדרה מה ששתיתי זה לא מה שישאר. אז לכן מה שישאר, הוא יישאר, הוא יהיה התרומה. אז שאלה אם אפשר לעשות, האם יש ברירה? זאת אומרת, האם העובדה שזה נשאר בסוף יכולה לברר למפרע שהוא כבר עכשיו היה מוגדר כתרומה, ואני יכול לשתות את כל השאר. אז הנה לנו דוגמה להשפעה בזמן. יש הסברים על תנאי. שרואים בו חזרה בזמן.
דווקא חבית ולא נניח הרימה של פירות, כי בגלל שהיין כל הזמן יתרבב.
לא, יכול להיות גם יבש ביבש, לא חייב להיות דווקא להכבלך.
זה מה שנשאר בסוף, זה מה
שזה לא, להפך, החידוש הוא שאפילו בחבית יין זה ככה.
זה הרבה יותר פשוט.
לא, למרות שגם בפירות זה יהיה תלוי בברירה. אתה מגדיר את הפירות שהם תרומה דרך השאלה מי הפירות שישארו בסוף כשאני אגמור לאכול את הרימה. את הרטרואקטיביות קיימת גם שם.
אני יכול לראות את השניים האלה שישארו בסוף.
אני לא יכול לראות עכשיו. אני לא יודע מי יישאר. אני בוחר לי מה שאני רוצה. אני לא יודע מה יישאר בסוף. אם אני מגדיר אותם מראש מי השניים, אז אני לא צריך להגיד שזה אלה שישארו בסוף. אני אומר, זה מוישה ויאנקל. זה שניהם. מה זה משנה אם הם יישארו בסוף או לא? הם יישארו בסוף כי אני אשאיר אותם בסוף כי הם תרומה. לא שהם תרומה כי הם יישארו בסוף. הם יישארו בסוף כי אותם אני לא יוכל. אז זו דוגמה של חזרה בזמן, או תנאי, כן, תנאי של מעכשיו, תנאי על מנת.
למה מבין הקוטים? הרבה אמר מבין הקוטים?
ככה משנה אומרת, זה משנה.
לא,
זה קשר לתרומה. זה משנה, הלוקח יין מבין הקוטים.
זה קשר לקוטים ב...
לא, 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 סתם אני צוחק, רק המשנה עוסקת בזה, אז אני אומר, איך שתו את היין כשלקחו אותו מבין הקוטים. אבל בסדר, זה חתום בחותם, הכיר נחותמך ופתי לך. אז החזרה הזאת בזמן, בהקשר ההלכתי, נכון שהיא אדישה לפיזיקה, זאת אומרת גם אם הפיזיקה אוסרת חזרה בזמן, בעולם ההלכתי או המשפטי, אגב תנאי קיים גם בעולם המשפטי, אני לא יודע אם ברירה קיימת בעולם המשפטי, אני צריך פעם לבדוק את זה, לא בדקתי את העניין. אני לא רואה סיבה שלא.
למה להגדיר את זה כחזרה בזמן? להגדיר את זה תרומה,
בחיית
תרומה, כמו שיש בחיית מס.
לא, היא חלה עכשיו, תרומה, אתה לא יכול לשתות,
אתה
שותה עכשיו את היין, איך אתה שותה? עוד אין תרומה, תרומה תחול כשיהיה היין בסוף.
זה בדיוק ההגדרה.
שמה? זה בדיוק ההגדרה. הכלל אומר שכשאני קונה דירה אני צריך לשלם מס רכישה. אבל אני יכול להגיע להסדר עם רשויות מס רכישה שאני
אשלם. אז אתה דוחה את זה, אבל זה לא חל עכשיו.
עוד כמה חודשים.
אבל לא שילה, זה לא קורה פשוט דבר רטרואקטיבי, אבל בתרומה זה חייב לקרות רטרואקטיבית.
למה?
בגלל שאם התרומה לא מוגדרת עכשיו כתרומה,
אם זה מוגדר בהלכה שאני יכול גם להפריש בסוף על חבית כזאת, אז זה ההגדרה.
זה ההגדרה, אבל אתה לא מפריש בסוף. מעבר לחובה לתת לכהן, את החובה לתת לכהן תדחה, אבל את שם התרומה על מה חל? הרי הפרשת תרומה עושה שני דברים. א', היא מתירה את הקרי, פותרת את הקרי, זאת אומרת כשאתה הפרשת תרומה רק אז מותר לך לאכול, אחרי זה אתה גם צריך לקחת את משהו תרומה ולתת אותו לכהן. אז את זה תדחה.
אבל אולי זה בדיוק החידוש פה במשנה.
שמה? אין תרומה עכשיו?
רגע, שניתן להפריש גם בסוף.
אז אני אומר, יש פה משהו עכשיו שהוא תרומה?
מה?
יש פה עכשיו משהו שהוא תרומה בתוך החבית?
אם אין, אז אסור
לך. אם אין, אז הכל טבל. בחוק זה לא מתיר לכניסה לדירה, תשלום של המס. אתה חייב מס? אני חייב בסדר, עכשיו אתה חייב לי 100 שקל, תדחה את זה, תשלם לי את זה עוד חודש. אבל אתה חייב לי כבר עכשיו את ה-100 שקל. אני שואל, האם אני בכלל לא חייב את המס עכשיו? איך אני יכול לקנות דירה? החוק אומר שאם אני קונה דירה, אני חייב מס. אז המקבילה בהלכה זה לחוב, לא תשלום.
אם פוסקים שבדורת האין ברירה, זה מה שאנחנו אומרים שחוק
לא יכול כך? כן, אבל אנחנו פוסקים שבדורת האין ברירה, אנחנו לא פוסקים שהמושג ברירה לא מוגדר. אחרת המנד אמר אין ברירה, צריך לטעון כנגד המנד אמר יש ברירה, על מה אתה מדבר בכלל? אני לא אומר אין ברירה, אני פשוט אומר בלה 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 בלה, אתה לא אומר כלום. מה זה ברירה? המושג ברירה הוא סתירתי. גם המנד אמר אין ברירה, מגדיר את המושג הזה, הוא רק טוען שאין ברירה, הוא אומר שאין, אי אפשר בהלכה לעשות את זה. זאת קביעה הלכתית, זאת לא קביעה לוגית.
ככה לפחות משתמע. אולי הוא אומר שזה אין כזה דבר.
והמנד אמר יש ברירה, הוא אומר שיש כזה דבר, אז הם מתווכחים על הלוגיקה, כמו שאמרתי, על הלוגיקה כולם כפופים. ואת אם זה מוגדר לוגית, אז זה מוגדר. עכשיו השאלה, האם אפשר לעשות דבר כזה, זאת כבר שאלה הלכתית. אבל בלי שזה היה מוגדר לוגית, אי אפשר היה להתווכח הלכתית. על מה אתה מתווכח? אתה מתווכח על משהו שבכלל אין דבר כזה, הוא לא מוגדר.
אני אומר למה אין ברירה, כי אין ראוי
שיחול
דבר על הספק.
אוקיי. זה ההגדרה הזאת של הר"ן, אולי עוד נדבר עליה כשנגיע לברירה, זאת הגדרה שבכלל יכול להיות שמנתקת את זה מחזרה אחורה בזמן. יש מפלגה שלמה של ראשונים שרואים את המושג אין ברירה בכלל לא קשור לחזרה בזמן. זה משהו אחר לגמרי. ראשי, עוד ראשונים. אני אוהב. אבל כרגע אני עוד רחוק מה, עוד נגיע להלכה, זה ייקח לנו עוד זמן. כרגע אני במבוא כללי על המושג זמן, לפני שאנחנו נכנסים לסוגיות ההלכתיות האלה. ומה שאני בעצם רוצה לומר זה שבשביל לדבר על השאלות ההלכתיות, קודם כל צריך להניח שהמושג מוגדר, המושג חזרה בזמן. ואז לשאול האם זה אפשרי, עכשיו אני מדבר הלכתית, לא פיזיקלית. האם זה אפשרי או לא אפשרי, אם זה לא מוגדר, אז זה לא הבעיה שאי אפשר פיזיקלית לחזור אחורה בזמן. אלא זה לא מוגדר, אז על מה אתה מדבר? גם אם אני חופשי מהמגבלות הפיזיקליות, אבל אני לא חופשי מהמגבלות הלוגיות. המגבלות הלוגיות אף אחד לא חופשי. במתים חופשי. אז לכן צריך לבדוק האם המושג עצמו מוגדר היטב. טוב, אז אני רוצה באמת להתחיל בעניין הזה של ההגדרה של החזרה בזמן דרך זה להסתכל על המושג זמן בכלל. יש ספרון שאני ממליץ לכם לקרוא אותו באוניברסיטה משודרת של אבשלום אליצור, שזה נקרא זמן ותודעה. ושם טיפוס מעניין, אנחנו הכרנו במכון ויצמן.
יש לו כמה
אז שם שודר, יש לו עוד, אני, זה אני מכיר, פשוט הוא נתן לי את זה. אני מכיר אותו ממכון ויצמן, ישבנו אחרי שני שם. טיפוס מעניין, הוא לא, אגב, הוא קשור לסוגיה הזאת בעוד צורה. הוא לא עשה בגרות, הוא לא למד באדרת, הוא בבת ים או משהו כזה, הוא לא עשה שום דבר. לא עשה תואר ראשון, לא עשה תואר שני, והתקבל לעשות דוקטורט בפיזיקה. הכירו לו, הוא אוטודידקט כזה, זאת אומרת, הכירו לו בדוקטורט, היו על זה המון ויכוחים, גם בבר אילן, יש לו באתר, הוא מלא מרירות על זה, לא משנה. אבל בכל אופן, אז הוא כתב ספר על טבעו של הזמן, והוא מתחיל בזה שיש בעצם כמה סוגים של צירי זמן, שהוא מדבר על שבעה. שבעה צירי זמן שונים. ציר זמן פיזיקלי, ציר זמן תרמודינמי, ציר זמן פסיכולוגי, כל מיני, יש אוסף של כל מיני צירי זמן שלכל אחד יש מאפיינים משלו. לפעמים זה רק צורת ביטוי דרך אגב, אז לכן אני לא בטוח שאני מקבל את, את ההתייחסות שלו, כי הוא עופר כמו הלוגיקה, מה שדיברתי קודם, הלוגיקה הקוונטית. זה צורת ביטוי, קוראים לזה לוגיקה קוונטית, זה לא לוגיקה. זה מבנה של התיאוריה הזאת, אבל הלוגיקה יש רק לוגיקה אחת. אז גם בעניין הזה אני חושב שיש ציר הזמן הוא אחד, או אולי מורכב מכמה רכיבים, ובהקשרים שונים הוא יכול להופיע בצורות שונות. אני אתן לכם רק דוגמה, מדובר על זה שנגיד ציר הזמן הפסיכולוגי. ציר הזמן הפסיכולוגי יכול לזרום בקצבים שונים. זאת אומרת, אם אתה בדיוק, הזמן זה יכול לזרום לאט או מהר, והיא בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. כן, אז אתה באהבתו של, כן, זה, השאלות הן מפורסמות על העניין הזה, אני לא אכנס אליהם, אבל באהבתו את רחל, אז בעיני יעקב השבע שנים עברו כמו כמה ימים. אז ציר הזמן הפסיכולוגי האיץ. זאת אומרת, הוא רץ יותר מהר מאשר ציר הזמן האמיתי, כן, הפיזיקלי. אבל זה כמובן לא נכון. זה לא ציר הזמן רץ יותר מהר, אלא אני עברתי יותר מהר על פני ציר הזמן. ואת התחושות שלי, איך אני תופס את הזמן, העיצו. אבל זה לא שבאמת קרה משהו לזמן. אז לקרוא לזה ציר זמן פסיכולוגי בתור עוד ציר זמן, אני לא חושב. אני חושב שזה יותר צורת ביטוי מאשר פעם היה איזו תוכנית, הזמינו אותי לתוכנית ברדיו, על הזמן, ערב שבת כזה, מהתוכניות הנינוחות של ערב שבת. אז זה היה על הזמן, אז עשו שעה איתי ככה בזה. אז בדיוק דיברתי על העניין, דיברו, הם עשו קצת שיעורי בית, ודיברו על כמה ציר הזמן, אמרתי להם שאני לא חושב שזה קשור לשאלה של כמה צירי זמן. זו שאלה של איך אתה תופס את הזמן. זה לא מצאת, נדמה לי, נכון? אני לא יודע שאילו איפה זה ואיך קוראים לזה.
איזה תחנה?
כן, זה לא זוכר כבר. לא זוכר. שרה בק, נדמה לי, עשתה, היא הייתה מראיינת, אבל אני לא יודע. טוב, אז, אבל יש כן, לפחות שני צירים שכדאי לשים לב אליהם. ציר הזמן הרגיל, נראה, כשמסתכלים עליו במבט פיזיקלי, הוא נראה הפיך. במובן הזה, שכל תהליך פיזיקלי, נגיד שאתה מסריט משהו פיזיקלי שקורה, אז אתה יכול להסריט אותו ואחר כך להקרין את הסרט הפוך. בסדר? שהשאלה היא, מישהו רואה, מישהו מסתכל על הסרט, הוא יודע האם זאת הקרנה הפוכה או הקרנה ישרה. כל תהליך פיזיקלי בסיסי לא תוכל לדעת. נגיד שאני עושה כמו כדורי ביליארד, בסדר, אני מעיף כדור ביליארד אחד, הוא פוגע באחרים, התנגשויות, זה כמובן דברים כאלה.
כשאתה הולך למערכת, כן, אנטרופיה. אנטרופיה צריכה לגדול כל
הזמן. לא, בלי קשר, גם במערכת זה ככה, אלא אם כן בטרמפרטורה לא אפס. אבל אני אומר, בתהליך בסיסי, נגיד חלקיק בודד או שני חלקיקים, או משנה, משהו, דבר בסיסי, חוקי הפיזיקה המיקרוסקופיים, הם כולם הפיכים בזמן. ולכן כל מה שקורה ישר יכול גם לקרות הפוך. זאת אומרת, מותר בפיזיקה שהוא יקרה הפוך. הפיזיקה לא מסמנת כיוון לציר הזמן. זה הנקודה. זה נובע מזה, כן, תחשבו על זה. נגיד שהזמן בכל חוקי הפיזיקה יופיע תמיד בריבוע. כל מה שיהיה תלוי בזמן יהיה תלוי ב-T בריבוע, לא ב-T. אז אתם מבינים שלא משנה אם T או מינוס, כן. אז אם תציבו שם במקום T, תציבו את מינוס T, זאת אומרת T שזורם אחורה, זה לא משנה, כי בריבוע לא ישנה את זה. או משוואה דיפרנציאלית מסדר שני, שזה אותו דבר. אז גם כן, כיוון הזמן לא משנה את המשוואה, ולכן זה בעצם חוקי. המשוואות הבסיסיות בפיזיקה הן מסדר שני. ולכן בעצם הן הפיכות בזמן. עכשיו, אבל יש חידה, שאני חושב שעד היום לא באמת פתרו אותה, למרות שמדברים עליה בכל מיני צורות, אבל נדמה לי, אם אני מבין נכון, אולי אני לא מספיק מעודכן, אבל אני חושב שעד היום לא באמת פתרו אותה, וזה שבתחום התרמודינמי, מה ששמואל הזכיר קודם, שם הזמן זורם רק קדימה. זאת אומרת, שם יש כיוון לתהליכים. לדוגמה, אנחנו שמים, נגיד, עציץ נופל מהגג ומתנפץ. למטה. בסדר? עכשיו אני אסריט את הסרט הפוך. למישהו מכם יהיה ספק שהוא רואה סרט הפוך? זאת אומרת, השברים עולים מלמעלה, כמו בסרטים מצוירים כזה, כן? עולים למעלה, מתארגנים, ונהיה עציץ שלם על הגג. כולם מבינים שזה לא תהליך פיזיקלי.
מים חמים ומים קרים.
להפריד אותם. כן, להרבב אותם אפשר, להפריד אותם אי אפשר.
עוד לפני השברים זה עולה למעלה. זה נגיד כוח המשיכה. נגד כוח המשיכה זה גם משהו שהוא נגד הזמן?
לא, כי אם אתה נותן לו מהירות התחלתית, אז הוא יכול לעלות למעלה. נתנו לי עוד התחלת
את זה. אני
יכול לעלות למעלה. הרי כשהוא יגיע למטה בסרט הישר, כשהוא יגיע למטה הוא יגיע במהירות גבוהה. אז בסרט ההפוך הוא יתחיל ממהירות גבוהה והוא יאבד מהירות למעלה. זה תהליך מותר פיזיקלי.
זה התנגשות
אלסטית. אבל עדיין ברור, או אני לא יודע מה, אני רואה, קחו מיכל של גז, זה תמיד הדוגמה שמביאים בהקשר הזה, קחו מיכל של גז, שכל הגז מרוכז אצלו בפינה כלשהי, באחת משמונה הפינות שלהם, נגיד מיכל שהוא בצורה של תיבה, בסדר? וכל הגז מרוכז בפינה השמאלית עליונה הקדמית, אוקיי? עכשיו תעזבו אותו, אז הגז יתפזר בכל המיכל. אבל לא יקרה שתתחילו עם גז שמפוזר בכל המיכל, ופתאום תראו את כולו מרוכז באיזושהי פינה. זאת אומרת, יש כיוון פתאום לתהליכים האלה. בשאלה איך זה יכול להיות? כל חלקיק, גז זה אוסף של חלקיקים. כן, זה הכל, אין בזה שום דבר מעבר לאוסף של חלקיקים. אז איך זה יכול להיות שכל חלקיק, הפיזיקה שלו היא הפיכה? זאת אומרת, כל מה שקורה לו יכול לקרות ישר והפוך. אבל גז החלקיקים, יש כיוון להתנהגות הפיזיקלית שלו. זאת אומרת, מה שקורה בכיוון אחד לא יכול לקרות בכיוון אחר. זאת בעצם השאלה. אז לכן מדברים שם אולי על ציר הזמן הטרמודינמי וציר הזמן הפיזיקלי, ובמובן הזה אפילו בתוך הפיזיקה יש בעצם כמה צירי זמן, לפחות שניים, ציר הזמן הפיזיקלי וציר הזמן הטרמודינמי וציר הזמן של הפיזיקה המיקרוסקופית. עכשיו בואו נסתכל רגע על ציר הזמן המיקרוסקופי, כן, ההפיך. כשאנחנו מדברים על, או בעצם שניהם, כשאנחנו מדברים על, על, על שני צירי הזמן האלה, בעצם אנחנו שואלים מה כיוון הזרימה של הזמן. גם זה היא שאלה אותי אז. אז אמרתי לו שכיוון הזרימה של הזמן גם הוא לא בהכרח מאפיין את הזמן, אלא מאפיין את התחושה שלנו ביחס לזמן. זאת אומרת, אנחנו זורמים על פני הזמן. זה לא אומר שציר הזמן עצמו זורם. אנחנו אומרים, משתמשים בביטוי, הזמן זורם. תראה, מה זה הזמן זורם? פירוש הדבר שכשאני חי או יושב או משהו כזה, אני חווה מעבר של זמן. אבל יכול להיות שאני חולף על פני ציר הזמן, לא שציר הזמן נוסע באיזשהו מובן. גם כשאני הולך במרחב, אז אני משנה את מקומי על פני הזמן, לא המרחב זורם.
איזה התבטאות של איינשטיין כזאת, שהזמן...
התנחומים לבסוף.
התנחומים לזה.
כן. אז הטענה שחרב שהוא סטטי, אוקיי? יש משהו שהוא הוא מפריד בין זמן, בין זמן לבין מרחב. אז יש בספר של ריצ'רד טיילור של מטאפיזיקה, הזכרתי אותו אני חושב פה בעבר, ספר גם כן ספר חביב, זה מבוא לסוגיות יסוד במטאפיזיקה, זה פילוסוף אמריקאי שכתוב עכשיו בצורה מאוד נגישה, בהירה ויפה. ובאחד הפרקים שם הוא מדבר על השקילות של הזמן והחלל והמרחב, והוא אומר שבעצם התחושה הזאת כאילו שציר הזמן יש לו אופי שונה מאשר לחלל, זה אשליה, אין לו אופי שונה, זה בדיוק אותו דבר, הוא לא זורם באיזשהו מובן. אתה לא, אין דברים שאתה יכול להגיד על הזמן ולא יכול להגיד על המרחב, וההפך. אז הוא לוקח דוגמה,
אומר, בוא... יש אשליה על הזמן, אין אשליה על הזמן.
נכון, אבל זה כבר תכונה שלנו, של הפסיכולוגיה שלנו, לא שלך לזמן עצמם. כמו שאמרתי קודם, הרי הזמן קיים. אז אני שואל קודם כל מה טיבו של הזמן, לא איך אני תופס אותו. אם אני תופס אותו אחרת מהחלל, יכול להיות, אבל זה כבר אצלי, זה לא בפיזיקה.
כדי לשנות מיקום אתה צריך להשקיע אנרגיה, אבל אתה לא יכול לשנות זמן. כדי לשנות מיקום אתה צריך להשקיע אנרגיה. לא שייך לשנות זמן.
כן, שנייה, מה?
מה שהרב נתן זה שהוא, אני יכול להיות באותו מקום בשני זמנים שונים, אני לא יכול להיות באותו זמן בשני מקומות שונים.
כן, אז תכף נגיע לעניין הזה. אז באמת ריצ'רד טיילור מנסה להראות שם באופן לוגי שכל מה שאתה יכול להגיד על המרחב אתה יכול להגיד על הזמן ולהפך. למה? כי בעצם יש איזשהו פרדוקס מאוד בסיסי באמירה שהזמן זורם. תחשבו רגע על, כשאני אומר נגיד שהמקום משתנה, אני משנה מקום, מה זה אומר? שבזמן מסוים T שווה ל-1, אני נמצא במקום 1, וב-T שווה ל-2, כן, חלפה שנייה, אני נמצא במקום אחר. זה נקרא ששיניתי מקום. זאת אומרת, המקום שלי השתנה על פני ציר הזמן. הזמן השתנה, אז אני גם נמצא במקום שונה. זה אומר ששיניתי מקום. או לחילופין שאני... גדלתי, בסדר? ילד שגדל. מה זה אומר שהוא גדל? פירושו בזמן עם הוא היה בגובה כזה, ובזמן מאוחר יותר הוא בגובה אחר. כל תהליך של שינוי הוא תהליך שקורה על פני ציר הזמן. כל דבר שאתה אומר שהוא השתנה, שהוא זורם, בעצם הוא זורם על פני ציר הזמן. על פני מה זורם הזמן עצמו? איך אתה יכול להגיד שהזמן בעצמו זורם? זורם על פני מה? כל מה שזורם, זורם על פני ציר הזמן. אבל כשאתה אומר שציר הזמן בעצמו זורם, אתה אומר, נגיד, הגודל X זורם, מה זה אומר? שיש פונקציה X של T. X הוא פונקציה של T. ב-T מסוים יש X כזה, ב-T אחר יש X אחר. אז זה גם דיברנו בשיעור שעבר קצת. כן, מצוות שתלויות באופן מפורש בזמן, ומצוות שתלויות באופן עקיף בזמן. אז אני מדבר עכשיו על תלות בזמן של, של גודל מסוים. אז אני אומר, הגודל משתנה כפונקציה של הזמן. משתנה הזמן, אז ה-X גם הוא מקבל ערכים אחרים. אבל כשאתה אומר ש-T עצמו זורם, אז זורם על פני מה? זה אי אפשר להגדיר את זה בכלל במונחים האלה. T כפונקציה של T אף פעם לא זורם. בהינתן T אני אגיד לך מה הוא T. אין, מה זה נקרא זורם? בסדר? זה חסר מובן. אז לכן הוא אומר, כשאנחנו מדברים שהזמן זורם, זה כנראה על פני המרחב. כמו שכשהמרחב זורם, זה על פני הזמן. אבל אם זה כך, אז אין שום הבדל בין לשנות מקום במרחב לבין לשנות מקום בזמן. בואו ניקח דוגמה, משפט לדוגמה. אני רוצה לתאר שנסעתי מחיפה לתל אביב. שיניתי מקום על פני הזמן. אז אני אומר, ב-T שווה ל-8 בבוקר, כן, בשעות, נגיד, T שווה ל-8 בבוקר, הייתי בתל אביב. ב-T שווה ל-9, הייתי בחיפה. אז הנה, תיארתי תנועה מתל אביב לחיפה על פני ציר הזמן. שאת זה לכאורה אי אפשר לעשות לזמן עצמו, אלא רק למרחב. זאת אומרת, אבל כשעושים, כל מי שמכיר קצת מתמטיקה, כשמחפשים סימטריה בין זמן למרחב, אתה צריך להחליף את כל מושגי הזמן במרחב ואת כל מושגי המרחב בזמן. צריך לעשות החלפה מלאה. אז בואו נעשה החלפה מלאה ונראה שמתקבל משפט לגמרי חוקי. בסדר? ב-X שווה תל אביב הייתי ב-T שווה ל-8, וב-X שווה לחיפה אני ב-T שווה ל-9. אגב, אם תרצו, בואו ננסח את זה ההפך. ב-X שווה ל-9 הייתי בחיפה, וב-X שווה ל-8 הייתי בתל אביב. חזרתי אחורה אפילו בזמן, אם תרצו. נכון? זאת אומרת, מ-X שווה מ-T שווה ל-9 ל-T שווה ל-8. זאת אומרת, בעצם כל מה שתוכלו להגיד כאשר ציר המקום הוא כך וכך וציר הזמן הוא כך וכך, אם תחליפו את התפקידים שלהם בין מושגי המקום למושגי הזמן, תקבלו משפט חוקי. אין שום בעיה. אתם רואים את ההפיכות כמו בהפיכות של הפיזיקה. תסריטו את הסרט אחרת, תחליפו את המקום של הזמן והחלל, תקבלו משפט חוקי לגמרי. אין עם זה שום בעיה. ולכן בעצם הטענה שלו זה שגם את מה שיוסי אמר קודם, שכן, הוא מתמודד גם עם הטענה שלכאורה אי אפשר להיות באותו מקום בשני מקומות שונים באותו זמן, אבל אפשר להיות באותו מקום בשני זמנים שונים. זאת אומרת, זה לא נכון. להיות באותו מקום בשני זמנים שונים זה בסך הכל להיות עצם שהוא ארוך בזמן. אז אם יש עצם שהוא ארוך במרחב, אז הוא יכול להיות בכמה מקומות שונים באותו זמן. פשוט הוא מספיק ארוך, אז הוא יכול להיות בכמה מקומות שונים באותו זמן. טוב, על זה קצת אפשר להתווכח, אני חושב, כי אתה לא יכול להיות, נגיד, בשני מקומות שונים בלי להיות באמצע. בסדר? אבל אתה יכול להיות בשני זמנים שונים. כן? טוב, פה אפשר קצת להתחיל להתווכח, כי עצם ארוך על פני המרחב לא יודע עד כמה...
אתה גם בשני זמנים שונים, אתה לא יכול להיות באמצע, כי... אתה צריך לעבור
למקום. למה? אני יכול להיעלם, אחרי זה לחזור. צריך מגבלה פיזיקלית, זה לא מגבלה לוגית.
להיעלם.
כן.
לא
באותו מרחב. אני לא יכול, כי חוקי הפיזיקה אוסרים את זה, אבל אין פה מגבלה לוגית. לוגית אני יכול להגדיר תהליך כזה.
הלכת למקום, לאותו מקום בזמן אחר.
בסדר גמור, אז הייתי, אבל הייתי לאורך כל הזמן הזה, הייתי.
לא, נעלמת באמצע. דיברנו בשיעור הקודם, איך שאפשר להתעתק. כן, באמצע, נכון. הסוכה נעלמת מהמרחב אחרי זמן מסוים. זאת אומרת, אותו דבר, ברמה העקרונית, נכון שהפיזיקה לא, זה לא קורה בדרך כלל, אבל זה חוקי הפיזיקה, זה לא לוגיקה. ברמה הלוגית יכול להיות גוף שנעלם וחוזר. דרך רציף של 9 3/4. הוא חוזר, מה? הבן שלי עכשיו נסע לאנגליה, אז אני בהשפעת הארי פוטר.
שאלה נעלם וחוזר זה אותו גוף, זה...
בסדר,
אוקיי,
בסדר. בכל מקרה, הטענה שלו היא אומרת שכל מה שאתה יכול להגיד על הזמן אתה יכול להגיד על המרחב, פשוט תחליף את התפקידים באופן קוהרנטי, אז אתה תראה שכל משפט שאתה מנסח על הזמן והמרחב תחליף את התפקידים, תוכל עדיין להגיד אותו. זאת אומרת, זה בעצם שקול לגמרי. מה שהוא מניח שם בעצם, אגב, גם סביב תורת היחסות היה אותו דיון, נגיד הניסוח של תורת היחסות, הניסוח המקובל של תורת היחסות, באמת רואה את החלל ואת הזמן כפרמטרים שמשחקים באותה צורה, משחקים באותו תפקיד. זה איינשטיין, שהטענה בעצם זה שזאת מערכת צירים שאין לה שלושה צירים אלא ארבעה צירים. זה לא X, Y וZ, שלושה צירי המרחב, אלא X, Y, Z ו-T. אבל תמיד אפשר לעשות את זה, אנשים לא מבינים. אוקיי, אז אני יכול להגדיר את זה כמערכת, מה זה אומר? זה אומר שאתה יכול להסתובב בתוך המערכת הארבע צירית הזאת. הם יכולים להחליף תפקידים. כשאתה תסתובב, אז הזמן, מה שנחשב אצלך כזמן, יחשב אצלו כמרחב. ולהפך, זאת אומרת, הם משחקים ממש כמערכת צירים אחת. זה לא סתם שאני מתאר את זה בפונקציה של ארבעה משתנים. זה לא חוכמה. זה תמיד אפשר לעשות. בשביל זה לא צריך תורת היחסות. אז בכל אופן, אבל גם שם, רק אני מסב את תשומת לבכם, שמי שקצת, מי שמכיר, שמואל ודאי מכיר, אז המטריקה של... גם אתה למדת פיזיקה?
כן.
המטריקה של תורת היחסות, אז מה לא מופיע אותו דבר כמו המרחב? אני שומע איי, אני שומע את ה... זה דמיוני. ולכן כן יש שוני, למרות שזאת מערכת צירים אחת, אבל יש שוני בין הזמן למרחב. זאת אומרת, זה לא נכון להסתכל על זה לגמרי בצורה. אחרי שהגדרת את המטריקה, אתה כבר עושה מה שאתה רוצה. אבל בתוך המטריקה כן יש הבחנה בין הזמן למרחב. בכל מקרה, הטענה היא שכל השינוי הזה, זה הוויכוח בין איינשטיין וברגסון, כל העסק הזה, האם הזמן באמת זורם. ברגסון טען, ההתפתחות היוצרת, הפילוסוף הצרפתי, חצי יהודי, אני לא יודע, נדמה שמה חצי הלא נכון, אני חושב, לא בטוח. הטענה שלו הייתה שהזמן הוא זורם, זמן הוא משך, הוא אחר מהמרחב. ואיינשטיין כל הזמן אמר, מה פתאום? זה לא, הם לא התווכחו ביניהם באמת, אבל זה נתפס כוויכוח בין איינשטיין. שאיינשטיין אומר, זה בדיוק אותו דבר, אין הבדל בין הזמן לבין המרחב, וטיילור מראה את זה בצורה שמאוד יפה מבחינה פילוסופית, את התפיסה של איינשטיין. אבל כיוון שלברגסון לא היו היכולות הפיזיקליות והמתמטיות של איינשטיין, אז הוא הפסיד בוויכוח הזה, למרות שהוא צדק. הוא צדק והפסיד, זה בעיה תמיד. זאת אומרת, הרבה פעמים לאנשי מדע יש איזשהו יתרון על פני אנשים אחרים, כי יש להם כלים מאוד חזקים. אנשים אחרים לא יכולים להתמודד איתם בכלים האלה, ולכן למרות שמישהו מרגיש שהוא צודק, הוא יודע שהוא צודק, אבל הוא לא יכול, אין לו את הכלים להסביר או להראות איפה טועה איש המדע שמתווכח איתו, ואז הוא יפסיד את הוויכוח למרות שהוא צודק. זו תופעה שקורית הרבה, אני חושב. כי אנשי מדע תמיד חושבים שהם צודקים, בגלל שיש להם כלים טובים להראות שהם צודקים. אבל צריך להיזהר, כי הרבה פעמים הבעיה היא בכלים. לא במה עושים עם הכלים, אלא השאלה מה אומרים הכלים עצמם. עכשיו, מה בעצם זה אומר? הבעיה שעליה נתקע, נדמה לי, הוויכוח, זאת אומרת שברגסון תקוע, על זה הוא פספס את כל העניין, זה הבעיה שדיברתי קודם. כי המושג של זה שהזמן זורם הוא מושג שהוא לכאורה פרדוקסלי. זורם על פני מה? אתם מבינים שבהסתכלות הזאת שאני רואה את הזמן ואת המרחב אותו דבר, אז הזמן לא באמת זורם. הזמן זורם על פני המרחב, כמו שהמרחב זורם על פני הזמן, אין לזה משמעות. שום דבר פה לא זורם, לא זורם ולא הזמן זורם, זה שם, זה איזשהו מערכת שהיא, גם אם אני אומר שהיא קיימת, אז זה דיברתי הפעם הקודמת, אבל היא סטטית לגמרי. אני יכול לשנות מקום, יכול לשנות זמן. אנחנו, כן, גופים בעולם יכולים לשנות מקום וזמן, אבל המקום והזמן לא משתנים ולא זורמים ולא שום דבר, רק צורת ביטוי. אז הנקודה בעצם זה איך להגדיר בכלל את המושג הזמן זורם. ועוד פעם, הטעות שלהם בוויכוח הייתה שהם ישר התחילו להתווכח על השאלה האם הזמן זורם או לא, ולא הגדירו את המושג מה זה נקרא זרימת זמן. לא האם הזמן זורם או לא, אלא קודם כל תגדיר את המושג, תראה שאתה מבין על מה אתה מדבר, אחרי זה תטען שהזמן לא זורם או כן זורם, אבל קודם כל תסביר מה פירוש שהזמן זורם. ואני חושב שבגלל שהוא לא הסביר את זה אלא רק תיאר תחושות, אז הוא נידון עליו הפסד בוויכוח הזה. עכשיו כאן באמת ישנה בעיה מאוד קשה. תחשבו על חזרה בזמן. כשאני מדבר על חזרה בזמן, אז בעצם אני אומר שנגיד עכשיו אני נמצא ביום חמישי ואני רוצה לחזור ליום שלישי שעבר, כן? זה נקרא חזרה בזמן. מה הבעיה לעשות את זה? אין זה שום בעיה. לפני יומיים הייתי שם. לפני יומיים הייתי ביום שלישי, עכשיו אני ביום חמישי. מה, אי אפשר לחזור בזמן? מה הבעיה? למה זה לא חזרה בזמן?
כי אני רוצה ביום חמישי להיות ביום שלישי.
לא הבנתי את המשפט הזה. אם אתה ביום חמישי, אז אתה ביום חמישי, אתה לא ביום שלישי. איך אתה רוצה ביום חמישי להיות ביום שלישי? אני רוצה להיות משולש עגול.
אני רוצה להיות בחיפה כשאני בתל אביב.
כן, בדיוק. זה סתם מילים. זה מילים שלא אומרות כלום.
אני רוצה שהרצף הסיבתי שלי מיום חמישי...
לא הסיבתי, הכרונולוגי, הייתי אומר. לא, סיבתי זה כבר יותר מדי חזק, לזה נדבר עוד. נקודה חשובה מאוד חסרה פה. אני רוצה להיות ביום שלישי אחרי יום חמישי. זאת אומרת שהיום שלישי יבוא אחריו, לא לפניו. אם הוא בא לפניו, זה לא נקרא חזרה בזמן. חזרה בזמן פירושו שאחרי שחוויתי את יום חמישי, או אחרי שהייתי ביום חמישי, אני אהיה ביום שלישי. אבל גם כאן יש בעיה. כי גם כאן ברמה הלוגית, מה זה משנה? זה להגיד אותו דבר. יום שלישי בהגדרה הוא יומיים לפני יום חמישי. מה זאת אומרת? אני רוצה להיות ביום שלישי אחרי יום חמישי. יום שלישי בהגדרה זה יומיים לפני יום חמישי. כשאני אהיה ביום שלישי, אני אהיה שם יומיים לפני יום חמישי. אז מה זאת אומרת להיות ביום שלישי אחרי שהייתי ביום חמישי? זה לא אחרי, אם אני ביום שלישי אז אני לפני. אתם מבינים שזה מבטא את כל מה שאמרתי קודם, שאין לזמן על פני מה לזרום, הזרימות הן על פני ציר הזמן. כשאני שואל איך ציר הזמן עצמו זורם, אני לא יכול לשאול את השאלות, זה סתם שטויות. ציר הזמן זורם פירושו שאני משנה זמן על פני ציר הזמן. אני לא משנה זמן על פני ציר הזמן. ב-T שווה ל-1, אני ב-T שווה ל-1. וב-T שווה ל-2, אני ב-T שווה ל-2. זה לא, אין פה. ואם אתה רוצה, אני, כמו שאמרתי קודם, אם אתה רוצה לדבר על זרימה של הזמן על פני המרחב, שזה כמובן מוגדר היטב, אין בעיה. זה מה שאנחנו קוראים מהירות. מהירות, יש שינוי מקום על פני הזמן, אתם יכולים להסתכל על המהירות עצמה, ההפך, זה שינוי זמן על פני המקום, זה לא משנה, זה רק צורה להסתכל על דברים. אוקיי? זה אותו דבר בדיוק. כשלגוף יש מהירות, אז הוא משנה מקום לפי הזמן, או שאפשר להגיד שהוא משנה זמן לפי המקום. זה לא, זה רק שאלה לאיזה צד אתה מסתכל. אבל אז זה לא באמת נקרא שציר הזמן נע. לכן אני אומר, וכשאני מדבר על זה שציר הזמן זורם, יש פה איזושהי בעיה של הגדרה. מה פירוש לחזור אחורה בזמן? האם זה בכלל מוגדר? לפני השאלה האם אפשר? מה הגדרה בכלל? שלחתי, כתבתי איזה פוסט בעצם פעם. כתבתי איזה פוסט, כי היה איזה כתבה של איזה מישהו מההרצליה, איך זה נקרא? הבן תחומי בהרצליה, שהוא פרסם מאמר שהכותרת הפופולרית הייתה, הוא פתר את בעיית החזרה בזמן באמצעים של מחשב ותוכנה. הייתי בהלם, יש פה בעיה מושגית, מה זה קשור לתוכנה, שאלה מה הוא הניח שהוא כתב את התוכנה.
פעם ראשונה שהרב רואה כותרת מנופחת?
מה? כותרת אינפנטילית, לא מנופחת, זאת אומרת, היא לא אומרת כלום. כן, לכן אני אומר, לא מדבר על זה שהוא פתר את בעיות היקום, זה בומבסטי, בסדר, אתה מחפש סנסציות. אתה מחפש סנסציות, אתה אומר נונסנס. אז הסתכלתי לראות אם הבחור עצמו הוא אידיוט או שזה הכתב אידיוט. אז הסתכלתי, באמת הבחור עצמו מתבטא בצורה יותר מתונה, אבל אחרי שאתה כבר מבין מה הוא עשה, אתה לא מבין מה הערך בזה כל כך. זאת אומרת, בסדר, אוקיי, הוא לא פתר שום בעיה כמובן, זה ברור.
יש את הניסוי לתאומים שאחד נוסע קרוב למהירות האור, ואז הוא כאילו מזדקן בקצב שונה. אז אפשר לראות בזה סוג של...
כן, נכון.
כאילו הקצב הזמן שלו הוא שונה, אז מה זה קצב הזמן?
כן, זה השאלה אם זה הזמן או שהביולוגיה שלו עובדת אחרת. זה חוק בפיזיקה, שאם אתה נוסע מהר הביולוגיה שלך עובדת אחרת, אז מה קרה? זה חוק בפיזיקה, זה לא יכול לחזור אחורה, נגיד מחוץ לכל נוסע אור אתה לא יכול לצאת, אפילו לא רק אחורה, אתה לא יכול לעבור את מהירות האור, זאת אומרת זה אפילו לא חזר אחורה. זאת אומרת, מבחינת הפיזיקה לא רק שאי אפשר לחזור אחורה בזמן, אלא אפילו ללכת קדימה בזמן רק מהר מדי, שזה מחוץ לקונוס האור, אתה גם לא יכול. אי אפשר לעשות שום דבר מעבר למהירות האור.
אלא אם היא משתנה.
מה?
עכשיו רוצים, יש כתבה חדשה שאמירות האור השתנתה בתחילת היקום. היא, או שהיא ייצה, או שהיא העתה.
לא משנה, אבל עדיין, מהירות האור נכון להיום, זה המקסימום שלו אפשר להיום. זה שהגודל הזה הוא פונקציה של הזמן, בסדר, אבל עדיין הוא מגבלה פיזיקלית על המהירויות שיש.
כן, אבל אז אם היא בדיוק, אתה תופס לה בדיוק שהיא משתנה, ואז אתה רוצה לצאת מקונוס האור, אולי זה אפשרי, לא חשבתי על זה בסוף.
זה קונוס אור דינמי, זאת אומרת, זה קונוס אור שמתנפח עם הזמן. בסדר, אבל עדיין, אתה לא תוכל לצאת ממנו, אני מניח, באופן דינמי. לא משנה, זה... יש, אתם יודעים, זה ראיתי פעם.
זה כמו קונוס אלכוהולי, אתה עובר, המהירות הכל משתנה,
כתלוי
בטמפרטורה של האטמוספירה, אבל עדיין הקונוס הזה קיים, הקולות לא יכולים לעבור את הקונוס. את הקונוס של הגבול בין...
כן, אבל שם זה לא בדיוק קונוס, זה לא מקביל.
המטוס יכול לעבור, אבל לא...
שם כן, אבל שם זה לא מקביל. מהירות הקול ומהירות האור זה שני דברים שונים. מהירות הקול היא תלוית תווך, מהירות האור זה משהו אחר קצת, בגלל שמהירות הקול זה באמת משהו שמתקדם בתווך. בלי תווך אין קול. התווך הוא זה שמחולל את הקול. ולכן שם זה לא קונוס, זה לא מגבלה של הקול שהוא לא יכול לעבור את המהירות, זאת המהירות שלו. כשאני אומר שהאור לא יכול לעבור את מהירות האור, זה לא מגבלת קונוס האור, זאת המהירות של האור, זה חוק בפיזיקה. הקונוס פירושו ששום דבר לא יכול לעבור את המהירות הזאת, יש לי מגבלה אפריורית על כל תהליך פיזיקלי, לאו דווקא על אור, שאתה לא יכול לנוע יותר מהר ממהירות האור, אין מקבילה לזה בכל. כן, אז הטענה שהזמן זורם בעצם, נדמה לי, או לחזור אחורה בזמן, כן, הייתי בשאלה איך להגדיר בכלל את המושג הזה של חזרה אחורה בזמן, הדבר הזה דורש, נדמה לי, להניח שיש שני צירי זמן. עכשיו עוד פעם, אני לא פותר את הבעיה, אני לא פתרתי פה שום בעיה בפיזיקה. אני פשוט מציע מודל שהמושג חזרה בזמן יהיה מוגדר במסגרתו. אפשר במסגרתו להגדיר את זה לפחות באופן עקבי, ועכשיו נדבר אם זה נכון או לא נכון, הפיזיקה מאפשרת את זה או לא מאפשרת את זה, כל עוד אתה לא מציע איזשהו מודל שמאפשר לנו להבין את המושגים בתוכו, אז אין מה לדון על המושגים האלה אם זה אפשר או לא. לכן אני לא טוען שבאמת יש שני צירי זמן, אלא אני מציע פשר למושג חזרה בזמן. למושג חזרה בזמן, בשביל שיהיה לו פשר, אני צריך להניח שיש שני צירי זמן, שציר זמן אחד זז על פני ציר הזמן השני. אוקיי? ולכן בעצם רק במסגרת הזאת אני יכול לדבר על ציר הזמן, על חזרה בזמן, ואז בעצם מה שאני אומר זה כך. מה זה חזרה בזמן? יש זמן מסוים, נקרא לזה שהזמן זורם, אני משתמש במינוח המקובל. יש ציר זמן שזורם כל הזמן קדימה. אתה לא יכול לעשות שום דבר. יש ציר זמן שזורם על גביו. שהוא נוסע, או לא זורם קדימה בכלל, אלא הוא קבוע. בסדר? יש ציר זמן שזורם על גביו. בסדר? עכשיו השאלה אם ציר הזמן שזורם על גביו יכול לשנות, זה כמו מיקום עכשיו, יכול לשנות את כיוון הזרימה אחורה. ואז מה שזה בעצם אומר, אני יכול לדבר על חזרה בזמן במובן הזה של להיות ביום שלישי אחרי שהייתי ביום חמישי. אחרי, לא בציר של ימי השבוע, כי בימי השבוע בהגדרה כשאני ביום שלישי, אני יומיים לפני יום חמישי. אלא יש איזשהו ציר זמן שעל פניו נוצר השבוע, הוא מתגלה לעינינו השבוע. יום ראשון, אחרי זה יום שני, אחרי זה יום שלישי. הימים האלה מופיעים על פני איזשהו ציר זמן אחר. לא הם עצמם ציר הזמן. ועכשיו אני אומר, האם אני יכול להימצא ביום שלישי אחרי יום חמישי? כשאחרי פה הוא כמובן לא אחרי בשבוע. כי יום שלישי הוא לפני יום חמישי בשבוע. אלא הוא אחרי במובן של ציר הזמן התחתון, כמו מקום. שאני יכול לזרום קדימה במקום, להגדיל מקום עם הזמן, או להקטין מקום עם הזמן. בסדר? במובן הזה זה ממש מתנהג, מתפקד כמו מקום, עם שני צירי זמן, ואז אפשר לדבר על החזרה בזמן. עכשיו אפשר לדון, האם באמת בפיזיקלית יש שני צירי זמן, או אין. גם אם יש שני צירי זמן, האם הפיזיקה מתירה חזרה בזמן, או לא מתירה. כל אלה שאלות בפיזיקה. אבל את השאלות האלה אני יכול לשאול אחרי שנתתי פשר למושגים. למה זה חשוב? כי מבחינה משפטית אין מגבלה. אני חוזר לברירה ולתנאי. מבחינה משפטית, אני יכול להגדיר שבעולם המשפטי שלי אפשר לחזור אחורה בזמן. כל עוד המושג מוגדר. זאת אומרת, כל עוד יש מודל שבתוכו אני יכול לדבר באופן עקבי על המושג הזה של חזרה בזמן. אחרת גם בעולם המשפטי לא יכולתי לדבר על דברים כאלה. לכן מבחינתי חשוב להגדיר את המושג הזה א', כדי שלפיזיקאים יהיה מה לעשות, כי בכל זאת גם הם צריכים לפרסם מאמרים, וב', כדי שבעולם ההלכתי, אני כבר הופך את התמונה, אתם מבינים? אנשים תמיד מסתכלים על הלמדנים בתור בטלנים כאלה שמתעסקים בשטויות. תראו במה פיזיקאים מתעסקים.
השאלה היא אפשר לנסה, כמו שאתה אומר, שני צירי זמן. בוא, תקים שני צירי מקום. מה? אותו דבר. מה?
אותו דבר.
לא, זה שטויות, מה? מה זה שני צירי מקום שאתה נמצא ב...
תקים, שני צירי מקום. אם יש לך איזושהי תחושה שהמקום זז, אז בסדר, אז אולי הוא זז על פני מקום אחר, אם זה יעזור לך משהו. לי אין תחושה שהמקום זז. אז מה...
לא, לא הבנתי מה הרווחתי.
הרווחתי במובן הזה שאני יכול להגדיר, אני יכול להגדיר עכשיו את המושג שהזמן זורם.
יש לו תחושה מאוד חזקה שהזמן זורם. שאלה, איך מגדירים
משהו? זורם על פני
מה?
זורם על פני מה, זאת ביוק השאלה. הרי מה זה זורם? יש לך תחושה, אבל התחושה לא אין הפשר.
למה יש?
סתם מילים.
תחושה
חזק כמובן
מזה שאנחנו רק מזדקנים ולא נהיה יותר צעירים.
אני אומר עוד פעם, אני לא טוען שיש שני צירי זמן. אני מציע פשר למושג חזרה בזמן או הזרימה של צירי הזמן, אם אנחנו מאמצים מודל שבו יש שני צירי זמן. אז יש פשר למושג. עכשיו אפשר לשאול אם הוא אפשרי או לא בהקשר של הפיזיקה, אבל בהקשר המשפטי הכל בסדר, כי שם אנחנו כמו הקדוש ברוך הוא, אנחנו מעל הזמן. שם אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. כל עוד זה מוגדר היטב. כי אם זה לא היה מוגדר, אי אפשר היה גם ברמה המשפטית לעשות את זה, כי אז היינו יכולים לגזור מזה תוצאה והיפוכה. מסתירה, יש כלל בלוגיקה, שמסתירה אפשר לגזור גם את X וגם את לא X. לכן אי אפשר שבתוך מערכת תישב סתירה. כי אחרת מתוך אותה מערכת אני יכול לגזור שתי מסקנות הפוכות. אוקיי? לכן אני חייב שבתוך המערכת זה יהיה מוגדר היטב, שזה לא יהיה סתירתי. לכן גם בעולם המשפטי חשוב מאוד להגדיר באופן עקבי את המושגים. כשאתה מדבר על תנאי שפועל אחורה בזמן, אם אתה אומר אני עושה את העסקה הזאת בתנאי שיהיה מחר אביבי ולא ירד גשם. בסדר? אז אבל את העסקה קראתי היום. בסדר? אז אני אומר, זה, 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 זה תנאי שבעצם העתיד קובע את מה שיקרה היום. אוקיי? אז אני עושה חזרה בזמן ברובד המשפטי. חזרה בזמן ברובד המשפטי, אין איתה בעיה. גם אם יקיר אהרונוב יגלה שאי אפשר לחזור אחורה בזמן, התנאים לא אוכפת להם, הם יכולים להגדיר את זה. אם החוק יגדיר שזה תהליך אפשרי, אז הוא אפשרי. חקיקה רטרואקטיבית, אז אומרים לא ראוי לעשות את זה, אבל אין בעיה בהגדרה של חקיקה רטרואקטיבית.
אבל אם מה שאתה אומר נכון, אז אני לא זקוק לסיפור הפיזיקלי. אני יכול לעשות את זה גם בלי שני צירי זמן שעכשיו אמרת. כי אני כמשפטן יכול לעשות את
זה. אתה צריך להגדיר לי מה זה אומר.
מה?
אתה כמשפטן אבל צריך להגדיר לי מה זה אומר.
אבל זה אומר...
בשביל להגדיר לי מה זה אומר, אתה צריך את המודל.
זה אומר
במונחים
משפטיים, לא פיזיקליים.
לא, מה זה אומר? לכן אני שואל, מה זה אומר? במונחים פיזיקליים זה אומר שאם ירד גשם מחר, אז עכשיו העסקה נחרטה. אז אתה בסך הכל אומר לי שהיא נחרטה. זהו, אז אתה לא אומר לי אם ירד, האם אז זה חסם מובן. רק אתה אומר, רק מחר אני יודע אם העסקה נחרטה היום. מחר כשירד הגשם. אבל זה רק, אז זה נגיע עוד מעט, זה לא חזרה אחורה בזמן. חזרה אחורה בזמן פירושו זה מה שאתה בעצם אומר לי, זה שמתגלה לי מידע שהיה נכון כבר היום, הוא יתגלה לי רק מחר, היום אני לא יודע אותו.
מבחינה משפטית זה לא מפריע לי.
אין בעיה.
שאני לא מצליח להגדיר חזרה בזמן.
לא, זה מפריע מאוד. זה להרבה משפטנים לא מפריע, אבל זה היה לי ויכוחים. גם כשכתבנו את הספר, אז יש פה פרק במשפט. כי המשפטנים לא מבינים שיש פה בעיה. ויש פה בעיה. המושגים שלהם לא מוגדרים. או כוללים סתירות. ולכן הם, כל הסוגיה של תנאי מטלה ותנאי יוקר, שכולם מזמיתה, מה בכלל ההבדל בין תנאי מטלה ותנאי יוקר? תשאל משפטנים, אני לא יודע מה, תשאל משפטנים, אף אחד לא יודע להגדיר לך את זה. למה? כולם חושבים שהם מבינים, אבל כשאתה שואל אותם שאלות מאוד, הם לא ידעו אם זה תנאי עוקר, תנאי מטלה, תקרא את הספר של דניאל פרידמן. על מה זה? על חוזים נדמה לי, נכון? יש לו ספר על חוזים?
יש לו דיני ביטוח.
לא, יש לו ספר, אני חושב, אולי ספר העיקרי שלו נדמה לי, אני חושב, הוא לא... יש לו ספר שבו הוא עושה, אני מפנה אליו, פה נדמה לי אפילו, אפשר להסתכל, ששם הוא מראה עד כמה זה מסובך, אין באמת הבחנה חדה בין תנאי עוקר ותנאי מטלה. ולכן, ולמה? כי אף אחד מהמשפטנים לא עשה את העבודה של ההגדרה המושגית. אגב, בהלכה עשו את זה. את הרב שמעון שקורפ עשה את זה למשל. אבל בעולם המשפטי לא עשו את זה, ולכן הם מסתבכים עם ההגדרות, כי אין להם מודל שבמסגרתו הם... זה לא באמת חזרה בזמן, לא מדברים על חזרה בזמן. אני אגיע לזה כשאני מדבר, אז נראה. בכל מקרה, אז
זה... מאמר אבל בלהגדיר את זה כמו שהכרחת את זה קודם.
שרק המידע מגיע לשוטי,
כי... אלא רק אנחנו יודעים את זה בדיעבד.
כי זאת לא ההגדרה הנכונה, יש לה השלכות. אני אדבר על ההשלכות של זה. יש השלכות משפטיות שונות, אם אני רואה את זה כך או כך. זה הבדל בין רטרואקטיבי ורטרוספקטיבי. זאת אומרת, יש תהליך רטרואקטיבי זה משהו שבאמת חוזר אחורה בזמן, משפיע אחורה על העבר. תהליך רטרוספקטיבי, אין השפעה של העבר, אלא מנקודה מסוימת בעתיד. אני רואה את העבר אחרת. אבל לא שבעבר עצמו משהו השתנה.
יש לי נפקמין. אי אפשר יותר מזה.
מה?
בפועל, זה באמת רק...
לא, הנה, אני אתן לך, הנה, אני אתן לכם נפקמינה. בהלכה יש נפקמינות, כי ההלכה עסקה בזה. הלוקח יין מבין הקוטים. דיברנו קודם על ברירה. בסדר? אי אפשר לראות את זה כרטרוספקטיבי. הרב עמיאל, במידות לחקר ההלכה, מדבר על זה, שיש הבחנה בין רטרואקטיבי ורטרוספקטיבי בהקשר הזה, והוא רוצה לטעון שיש הבדל בדיני ברירה בין מצב רטרואקטיבי ומצב רטרוספקטיבי. הוא טועה, לדעתי. אין הבדל. הגמרא עצמה, הגמרא עצמה קושרת את לא מבחינה בין רטרואקטיבי ורטרוספקטיבי. אתן לכם דוגמה. בהקשר, נגיד הגמרא בעירובין מדברת על השאלה, נגיד אני מניח יבוא חכם בשבת לעיר ואני רוצה ללכת לשמוע את השיעור שלו. אני לא יודע אם הוא יבוא למזרח או למערב. אני צריך להניח עירוב, אני לא יכול ללכת מחוץ לעיר. אז אני שם בבין השמשות, עירוב צריך להיות בבין השמשות. אז אני שם את העירוב בבין השמשות במזרח ושם עירוב נוסף במערב, ואני אומר כך: אם החכם יגיע למערב אז זה יהיה העירוב לצד מערב שמאפשר לי ללכת מערבה, ואם החכם יגיע למזרח אז העירוב לצד מזרח יהיה העירוב. זו ההנחה שאי אפשר לעשות עירובים לשני הכיוונים. אתה צריך לבחור את האלפיים ממש שלך, אתה לא יכול לעשות עירוב לשני הכיוונים, אבל אחד משניהם. ואני תולה את זה בהגעת, אם החכם יגיע לפה זה העירוב, אם החכם יגיע לפה זה העירוב. זה רטרוספקטיבי, לא רטרואקטיבי. למה? בגלל שבסופו של דבר, מתי אני צריך לדעת מי העירוב הנכון? כשהחכם יגיע. לא, כשהחכם יגיע. כשהחכם יגיע, אני צריך לדעת האם מותר לי ללכת לכיוון הזה או לא. כשהחכם יגיע, כבר הזמן, כבר הכיוון מוגדר. אז למה בכלל זה שייך לסוגיית ברירה? למה זה רטרוספקטיבי? זה גם לא רטרוספקטיבי, זה סתם קדימה. לא, זה רטרוספקטיבי, כי עירוב צריך להיכנות בבין השמשות. עירוב שלא נקנה בבין השמשות לא חל. אבל הנפקמינות שלו, זאת אומרת, מתי אני עושה שימוש בזה שזה העירוב, זה רק אחרי שזה כבר יתברר. זה רטרוספקטיבי. למה? כי אחרי שהחכם הגיע לשם, התברר לי למפרע שהעירוב לצד ההוא, זה היה העירוב הנכון. ועכשיו אני יכול להשתמש בו. אבל את השימוש אני עושה רק אחרי שזה יתברר. אני צריך תיאורטית שזה יתברר אחורה כדי שזה יחול, כי רק בבין השמשות זה חל. אבל את השימוש מבחינתי אני עושה רק אחרי שזה יתברר. ולוקח יין מבין הקוטים זה לא כך. כי בלוקח יין מבין הקוטים, אני עכשיו עושה את השימוש, אני שותה את היין. אני שותה את היין עכשיו. זה אומר שעכשיו יש פה תרומה, לא שבמחרותיים אני אסתכל על זה כאילו שהיום הייתה תרומה. אם עכשיו, אם זה היה רטרוספקטיבי, היה צריך להלקוט אותי עכשיו, במיטה בידי שמיים. תלוי, זה מחלוקת ראשונים. אם זה טבל או תרומה, מה שעברתי פה, זה עוד נדבר. אז הטענה היא שאני לא יכול לשתות יין, אם זה רטרוספקטיבי. אלא מה? יכול שאם עברתי ושתיתי את היין, אחרי יומיים שיתברר מי זה הלוגים שהם התרומה, עכשיו כשמסתכלים אחורה בזמן, אומרים לא, הוא שתה יין בסדר, הוא שתה יין של חולין, יין רגיל. מותר היה לשתות את זה. אבל עכשיו, בזמן שאני שותה, זה לא נכון. ואם בית דין יבוא וילקה אותי, הוא יכול להלקות אותי גם, כי באמת עשיתי איסור. נכון? רק אחר כך, נגיד, עבר יומיים, נשארו השני הלוגים האלה, עכשיו כבר בית דין לא יוכל להלקות אותי. כי עכשיו אני מסתכל על הזמן שעבר אחורה. בסדר? מסתכל עליו אחרת, לא אחורה. אני מסתכל, אני רואה אותו אחרת, אבל לא באמת השתנה אחורה.
אבל אם באמת באותו הפרש של זמן הוא עומד לדין,
אז הוא ילקה. לא, אז אני אומר, זה בהסתכלות הרטרוספקטיבית.
אפילו מי שיטען ויגיד, אבל מחר זה יהיה בסדר.
נכון. כך אומר למשל שמעון שקורפ, כן? למרות שעוד פעם, בלוקח יין מבין הקוטים זה לא נכון. כי לוקח יין מבין הקוטים, הגמרא עצמה אומרת שאם יש ברירה מותר לי לשתות. רוצים לעשות את זה בתור פטנט להפרשת תרומה בשבת וביום טוב, שאסור לעשות את זה. מתקן. כן, אז אני אעשה את זה בצורה כזאת, ואז זה בעצם יפתור את הבעיה, כי זה יחול רק ביום חול, אבל זה יתיר לי כבר לשתות היום. אז שם זה רטרואקטיבי ממש, זה לא רטרוספקטיבי. אם זה היה רטרוספקטיבי, זה רק היה פטור מעונש עוד יומיים. עכשיו אפילו לא פטור מעונש, אבל עוד יומיים רואים את האחרת. נדבר, אם זה רטרואקטיבי, אז זה מתיר לי עכשיו לשתות, כי עכשיו באמת הייתה פה תרומה. נכון שאני אדע את זה רק מחר, אבל זה כבר היה עכשיו. אוקיי? או דוגמה אחרת להבדל בין רטרואקטיבי ורטרוספקטיבי, יש רבי שם טוב גפן, היה יהודי מעניין, הזכרתי אותו אני חושב לפני פעם, נכון? האבא של כל האביב גפנים ויונתן גפן, ולא אבא, סבא רבא או משהו כזה, ומשה דיין ועוזי דיין וכל החברה האלה. פינקלשטיין בירר לי דרך עוזי דיין מה בדיוק העץ היוחסין. בכל מקרה, אז הוא כתב ספר שנקרא ממדים הנבואה והאדמתנות. אדמתנות זה גיאולוגיה בשפה ארכאית קצת, נדבר על תחילת המאה ה-20 נדמה לי, אם חי. אז שם הוא רוצה לטעון שבעקבות קאנט שאומר שהחלל והזמן זה רק צורות הסתכלות שלנו, אז אין טעם לשאול את השאלה מה גיל העולם, כל הדילמות האלה, כן, האם זה 6,000 שנה כמו שאנחנו סופרים, או 5,700, או שזה 15 מיליארד שנה, כמו שהיום מעריכים בתחום המדעי. למה? שאם באמת הזמן זה רק צורת הסתכלות של האדם, אז לפני שהיה אדם לא היה זמן.
כן, אבל לפני המחקר כאן האדם היה...
בסדר, אבל זה כבר שאלה יותר קלה, כי השאלה מי זה נקרא כבר אדם. אתה יודע, גם האדם מתפתח, הומו סאפיאנס היום מגדירים בתור אדם, גם שם לא ברור, זה כבר יכול להביא אותך לסקאלה של כמה אלפי שנים, זאת אומרת 8,000 שנה, 10,000 שנה, זאת אומרת זה כבר מתקרב מאוד לסקאלה הרלוונטית. תלוי מה אתה מגדיר כאדם.
אדם מפותח טכנולוגית, אבל...
לא, לא טכנולוגית, זה אדם שהוא שונה גם בעצמו, זה לא רק מפותח טכנולוגית. זה אדם שבעצמו, הקליטות שלו יחד, מושגי הזמן והחלל שלו.
צריך שתים בני שמתוארכים כבני מיליון או יותר, ולו הקטן ביותר שמצחים לצור.
אז השאלה מה אתה מגדיר בתור הבדל? גם אין הבדל בין קוף לבין אדם ב-DNA חוץ מאיזה, לא יודע מה, כמה עשיריות אחוז של ה-DNA. אז השאלה מה אתה מגדיר בתור הבדל? אתה מבין? זה הכל שאלה של הגדרה פה. זה לכן, זה כמו, נדמה לי שהזכרתי את זה פעם, פעם ישבתי בכולל חזוני שלמדתי שם, ניגש אליי איזה אברך אחד, ואומר לי, הוא יודע שאני פיזיקאי, אז הוא אומר לי, תגיד, זכוכית זה נוזל או מוצק? אז אמרתי לו, אם אתה רוצה לחמם את זה בשבת, זה מוצק. פיזיקאים מגדירים את זה כנוזל, בגלל שזה מבנה כבישי לא מסודר. כשהמבנה הכבישי הוא לא מסודר, אז זה מוגדר לא מוגדר כמוצק. אבל זה הגדרה לצרכי הפיזיקה. מה זה קשור בהקשר ההלכתי, המושגים מוגדרים אחרת מאשר בהקשר ה... ולכן הרבה פעמים מעבר של מושגים מתחום לתחום זה דבר שנעשה מאוד לא בזהירות. כי אנחנו בעצם מעתיקים הגדרות, לא מעתיקים ממצאים. וזה מחלה מאוד ידועה, גם בעולם המשפטי אגב, שמביאים הערכה של פסיכיאטר למצבו של נאשם. לא ברור שמה שהפסיכיאטר מגדיר כלא אחראי למעשה והמשפטן יגדיר כלא אחראי למעשה, ולהפך. המשפטן לא, הפסיכיאטר לא תמיד נותן עדות מומחה, לפעמים הוא נותן הגדרת מומחה, ומזה צריך מאוד להיזהר. לא זוכר, דיברתי על זה פה פעם, אני חושב שזה פשוט גם שיעורים שנתתי פעם על עניינים, על ההלכה, שהבאתי דוגמה, המרצה שלי להנדסת חשמל, באחד מהמרצים שלמדתי להנדסת חשמל, פרנקנטל, מאוניברסיטת תל אביב, הוא לימד שדות אלקטרומגנטיים, זה קורס נהדר, והוא סיפר לנו שם שהיה חוק פדרלי בארצות הברית, שכל שתי מדינות שמעבירות משהו דרך מדינה באמצע, צריכות לשלם לה. אבל זה רק אם הדבר עובר בחוטים. אם הדבר עובר באוויר, אז לא. למשל גלי רדיו או משהו כזה, אז לא. טוב, אז הם העבירו קו חשמל. דרך מדינה א' וג' העבירו דרך מדינה ב' קו חשמל, ולא שילמו. מדינה ב' טבעה אותם לדין. אז הם הביאו פיזיקאי שהסביר לשופט שיש מה שנקרא משפט פוינטינג. משפט פוינטינג אומר שההספק בכלל לא זורם בתוך החוט, אלא בשדה האלקטרומגנטי שסביב החוט. אז לכן זה בכלל לא זורם בחוט, זה זורם באוויר. הכל בסדר, לא צריך לשלם על זה.
זורם באוויר או שאפשר לתאר את זה באופן
שקול? חשמל זורם באוויר, יש שיר כזה.
אני אומר, זה זורם באוויר ולא בחוט, או שאפשר לתאר את זה באופן שקול על החוט ומסביב?
אתה מספיק אינטליגנטי כדי לשאול את השאלה הזאת. השופט, אני לא יודע אם הוא היה. אוקיי. כן, בכל אופן, אז השופט שרואה עדות מומחה, רק מתבקש להגיד, אוקיי, אם המומחה אומר, הוא פיזיקאי, הוא יודע, והוא פותר אותם מתשלום. עכשיו, הוא לא מבין שזה בסך הכל שתי צורות תיאור שקולות. אתה יכול לתאר את ההספק כאילו הוא עובר בתוך החוט, ומשפט פוינטינג אומר שתיאור שקול יכול להיות שההספק עובר דרך השדה האלקטרומגנטי שסביב החוט. החוט כמובן יוצר את השדה האלקטרומגנטי, אז שתי צורות להסתכל על זה. אוקיי? זה לא באמת שההספק עובר פה או הספק, זה שתי צורות פיזיקליות להסתכל על זה. בצורה בלבטית הפשוטה, איך שמשפטן צריך להסתכל על זה, זה עובר בחוט. זה ברור שעובר בחוט. אכפת לי עכשיו כל מיני משפטי שקילות של פיזיקאים. אבל כשאתה מסתכל על הגדרה כטענה, זה בדיוק הבעיה. הפיזיקאי מביא לך הגדרה. הגדרה כפיזיקאי, אתה יכול להגדיר מה שאתה רוצה. אבל המשפטן מחפש טענה, לא הגדרה. הגדרות תשאיר לי, אני אחראי על הגדרות, לא הפיזיקאי. אוקיי, זה פעם קראתי מאמר מאוד...
רגע, באמת פתרו
אותם את השלום? מה? אני לא יודע, לא זוכר כבר, אם הוא סיפר או שלא סיפר, אבל הוא סיפר את האנקדוטה הזאת. אתן לכם עוד דוגמה שנתקלתי פעם. היה פעם איזה, כשלפני הדוקטורט שלי, אז איזה חבר שלי הראה לי כתבה על חסיד ויז'ניץ מחיפה, שפיתח תורת יחסות אלטרנטיבית, לזאת של איינשטיין, שפלר, חיים שפלר קראו לו, שגם כמו כולם הוא היה רמב"ם מדרשייה, באיזשהו שלב, אחרי זה התברר לי. בכל אופן, אז הוא אומר לי, תשמע, אולי זה מעניין, כי אנשי מקצוע אומרים שהאיש מדבר דברי טעם. היה שם איזה גיורא, משהו, לא זוכר, מישהו מהטכניון, שבדק את העניין, ובאמת אמר שהוא אומר דברי טעם. ושווה לבדוק את זה. טוב, אז הלכתי, נסעתי אליו לחיפה, כי הייתי בדיוק לפני הדוקטורט, אמרתי, אולי נעשה את זה דוקטורט, זה נשמע מעניין. והאיש עושה אינטגרלים והכל, זה לא מאלה שמקשקשים ומדברים באוויר. זאת אומרת, האיש עושה מתמטיקה. זאת אומרת, ממש כמו שצריך, הוא אוטודידקט מאוד מרשים. בכל אופן, אז בסדר, אז חשבתי, התלבטתי אם לעשות את זה או לא, שם גיליתי לתדמתי שכל שנה יוצאות כמה תורות יחסות אלטרנטיביות לאיינשטיין, שגם עדי פיזיקאים, שפותרות הרבה בעיות שנשארות פתוחות בתורת היחסות. אף אחד לא מעניין אותו שום דבר. תבדוק את כל התורות יחסות האלה, ובטח הם יתקעו גם בבעיות אחרות, לא בודקים אותם בכלל.
זה בהקשר של הזמן.
כן, בדיוק. כל אוטסיידר סובל מאותו עניין. בכל מקרה, אז דיברתי עם הבחור מהטכניון, אז הוא הפנה אותי לספרות, את חשבתי אולי אני אעבוד איתו, זאת אומרת שהוא יהיה המנחה שלי, הדוקטורט. אז הוא נתן לי קצת מאמרים לקרוא. בין היתר היה שם מאמר של אחד בשם סלומון, נדמה לי, אמריקאי, שהוא טען, אנחנו מסתכלים על, נגיד, על חוק קולון. חוק קולון זה חוק שאומר, נגיד שיש נקודת מטען במקום מסוים, אז היא מפעילה כוח על נקודת מטען אחרת שהוא פרופורציוני הפוך למרחק...
כמו בין מסות.
כן, פרופורציוני הפוך למרחק ביניהם. בסדר, נגיד הכוח הוא אחד חלקי המרחק או משהו כזה. ריבוע המרחק, כן, האנרגיה, הפוטנציאל זה אחד חלקי המרחק.
מה עוד פעם החוק?
החוק אומר שהכוח בין שתי נקודות מטען הוא יורד עם המרחק כמו המרחק בריבוע. זאת אומרת, נגיד אם המרחק הוא 1, אז זה חלקי 1. אם המרחק הוא 2, אז זה חלקי 4. וכן הלאה. זה חוק שהוא 1 חלקי ריבוע המרחק, גם בגרביטציה זה אותו דבר. עכשיו, מה שקורה זה שכשאנחנו מחשבים אנרגיה, אז החלקי כזה יוצר שדה סביבו. בסדר? קצת כמו משפט פוינטינג. אז הוא יוצר שדה סביבו. עכשיו, מה שקורה זה שאנרגיה של שדה חשמלי מחושבת על ידי מכפלה של מטען בשדה. אתה צריך לעשות מטען בנקודה כפול השדה בנקודה, ולעשות סיכום על כל המרחב, אינטגרל, על כל המרחב. זה לא חשוב, זה רק בשביל להדגים, לא צריך להבין את הפיזיקה, רק לעקוב אחרי הטענה. עכשיו, מה שקורה זה שאם תיקח, בתורת השדות ידוע שתמיד יש התפוצצויות, אתם מגיעים לאינסופים, ומוציאים אותם בכל מיני צורות שהן לא חוקיות מתמטית. פיזיקאים עושים כל מיני דברים שהם חופפים במתמטיקה. מה שנקרא רנורמליזציה לפעמים, כל מיני דברים כאלה. עכשיו, הוא טען, סולומון הזה, של למה זה קורה? זה קורה בגלל שאנחנו מסכמים את המכפלה של המטען והשדה של אותו חלקיק. זאת אומרת, החלקיק הזה משרה סביבו שדה כלשהו, נכון? הוא מפעיל כוחות על כל מיני חלקיקים שסביבו. אז חלקיק אחר ירגיש שדה שפועל עליו, יפעל עליו כוח, ייתן לו אנרגיה וכל מיני דברים כאלה. אבל מה קורה עם החלקיק הזה עצמו? החלקיק הזה עצמו עם השדה שהוא עצמו יוצר. החלקיק הזה, להגיד שהחלקיק הזה מרגיש את הכוח שהוא עצמו משרה סביבו, זאת שטות. כיוון שהכוח שהוא משרה סביבו והמטען זה בסך הכל שתי צורות שקולות להתייחס לחלקיק. חלקיק במרחב, אתה יכול להגיד שיש פה נקודת מטען, ואתה יכול להגיד שיש שדה קולוני מסביב. זה להגיד אותו דבר. אבל זה לא שני דברים, זה שתי צורות להסתכל על אותו דבר. עכשיו, אתם מבינים מה קורה כשאנחנו מסתכלים על שני הדברים האלה כשני דברים? אנחנו מכפילים את השדה שיש באותו מקום, במטען שיש באותו מקום, ומה המרחק?
אפס.
אפס, אז אנחנו מחלקים באפס בריבוע. כן, כן, דבר חלקיק, לא, אינטגרל, אנחנו מסכמים על נקודות.
מקבלים אינסוף.
מקבלים אינסוף.
מחלקים באפס. לא,
זה לא משנה, אנחנו מסכמים. כן, אנחנו מסכמים עדיין באינטגרל, אנחנו מסכמים על נקודות, אז כל נקודת מרחב מכילה בתוכה רק חלק מהמטען של החלקיק. לא חשוב, אני עדיין מדבר על נקודת מטען. אז החלקיק הזה הוא אוסף של מטענים. אבל אני מדבר על המטען הנקודתי.
אם הוא עושה של מטענים, אז בין כל נקודה, בין כל חלק
לחלק. נכון, אבל בין נקודה לנקודה, לא. אבל באותה נקודה, לא. אותה נקודה שמרכיבה את זה, השדה שהיא עושה, עם המטען שלה, אי אפשר לעשות את זה. תפרק את זה לנקודות מטען, זה לא משנה. בקיצור, למה אני אומר את זה? זה לא חשוב, אני רק בא להדגים מה הבעיות שיכולות להיווצר מזה שאתה מתייחס לאותו דבר, שיש לו שתי צורות תיאור שקולות כשני דברים. זאת אומרת, אם זה שני דברים, אז יש גם אינטראקציה ביניהם. אז לא אינטראקציה ביניהם, זה פשוט שתי צורות להסתכל על אותו אובייקט. אובייקט לא יכול לייצר עם עצמו אינטראקציה. כן, אני, אתם יודעים, אני אח של עצמי, יש לנו אותם הורים. גם לי וגם לעצמי יש אותם הורים, אז אני אח של עצמי. זה בערך אותו דבר, אתם מבינים? אני מתייחס לעצמי, מתייחס למישהו אחר. המשפט הוא נכון. גם לי וגם לעצמי יש אותם הורים, אבל זה לא נכון להגיד שאני אח של עצמי. אני ועצמי זה אותו דבר, לכן יש לנו אותם הורים. זה לא טענה, זה הגדרה שיש לנו אותם הורים. אוקיי? זה בדיוק אותה, בדיוק אותה טעות. איך הגעתי לכל זה? הגדרת מעתיקים מושגים, כן, הגדרת הזמן בפיזיקה לא בהכרח מגדירה את הזמן בעולם המשפטי, אבל עדיין כן צריך להגדיר אותו, איך שמשפטנים יגדירו אותו, אבל שיגדירו, כי אם אתה לא מגדיר, עזוב את הפיזיקאים, הם לא רלוונטיים איך שהם מגדירים, תגדיר אתה, אבל אתה חייב להגדיר את זה בשביל לא לדבר שטויות, אתה יודע, זה חייב להיות מוגדר היטב. טוב, אנחנו כבר נמשיך.